שלום, שמי דוקטור עודד ארבל, פסיכיאטר ופסיכותרפיסט. אני מייסד ומנהל את מרפאת המיינדפולנס שבמרכז לבריאות הנפש באר שבע. אתם מאזינים ל-Brainstorm Forecast, הפודקאסט מבית היוצר של רדיו BGU, רשת הפודקאסטים של אוניברסיטת בן גוריון.
אז שלום עודד ושלום לכולם, למי שהצטרף אלינו לפרק הזה. הפרק הזה יוקלט בשלט רחוק ולכן מראש אני רוצה להתנצל אם האיכות תהיה פחות טובה, אבל זה הטוב ביותר שאנחנו יכולים ובוזי פה איתנו עוזר לנו להפוך את זה להכי טוב שאפשר. אז הפרק הזה של ה-Brainstorm Forecast רצינו להתעסק במה שנקרא Mindfulness, שזה תחום שעודד תכף יספר לנו עליו, ואני חושבת שדווקא בתקופה הזאת של הקורונה, התקופה של חוסר ודאות, הרבה חרדה ולחץ, זה יכול ממש לעזור לנו יותר לעבור את התקופה אולי בצורה קצת יותר נעימה. ועוד יותר מה שחשוב במיינדפולנס זה שזה הופך יותר ויותר רלוונטי גם בעולם של מדעי המוח, ועל זה גם נוכל קצת לדבר. אז שלום עודד. אני אשמח אם נתחיל מזה שתסביר לנו קצת על מה זה מיינדפולנס בעצם.
מיינדפולנס, ההגדרה שהכי הרבה אוהבים להשתמש בה, ההגדרה של ג'ון קבט-זין, שהוא החלוץ של השיטה הזאת במערב, הוא אומר מיינדפולנס זה היכולת להביא את תשומת הלב לרגע הזה, אבל בצורה מסוימת, בצורה שהיא מכוונת, שהיא לא שיפוטית ולא תגובתית. עכשיו, מעבר להגדרה הזאת, מיינדפולנס זה ענף גדול מאוד שהתפתח ב-30 השנה האחרונות, שהביא חוכמה בודיסטית בת 2500 שנה, והנגיש אותה לקהל חילוני מערבי, ורתם אותה לעשייה שהיא עשייה קלינית, ועשייה שקשורה בהפחתת מתח וחרדה ו... עולם שלם של טיפול שתרצי אפשר לדבר עליו.
אוקיי, אז במה נגיד מיינדפולנס שונה ממדיטציות אחרות?
שונה ולא שונה. קודם כל, מדיטציה היא הכלי המרכזי שבו אנחנו משתמשים בהתערבויות מבוססות מיינדפולנס. אז מדיטציה שהיא בעיקר מדיטציה על בסיס חשיבה בודיסטית, דהרמית, היא הלב הפועם של כל ההתערבויות המבוססות מיינדפולנס. אבל מכאן הדבר הזה התפתח גם למדיטציות שהן גם לא פורמליות, הן לא רק מדיטציות ישיבה, אלא גם הלוך רוח שבו האדם מביא את עצמו ליותר תשומת לב, ליותר השתקעות במה שקורה עכשיו על פני הסחפות בעבר או בחרדות מהעתיד. אז מדיטציה היא פרקטיקה, ומיינדפולנס יותר גישה שמביאה את כאן ועכשיו לקדמת הבמה.
מעין סט אוף מיינד מסוים להיות בו.
כן, כן. אני מדגיש שוב את ההיבט של היעדר שיפוטיות והיעדר תגובתיות, שזה אולי הרגלים הממאירים של התודעה שלנו.
אוקיי, וברגע שאנחנו מאמצים אלינו את החשיבה שהיא יותר מיינדפולנס, מה היתרונות של זה?
פה עושים איזה קפיצת דרך שהיא באמת מערבית, כי מיינדפולנס או בודיזם הוא במקור שלו הוא לא חשיבה מאוד תועלתנית, וכשזה עבר למערב, במיוחד דרך הפרדיגמה האמריקאית של מה יוצא לי מזה, ישר התחילו לחשוב של איך אפשר לקמת את הבנפיטס של הדבר הזה, אבל בהחלט יש בנפיטס שזה מתוקף על ידי מאות ואלפי מאמרים שהתפרסמו בשנים האחרונות סביב מגוון מאוד רחב של דברים. אם מסתכלים על זה היסטורית, אז העבודה של ג'ון קבט-זין התחילה מטיפול בהפרעות כאב בבית החולים הגדול בבוסטון. בארצות הברית. אז הוא פיתח את השיטה שהוא בהתחלה קרא לה Mindfulness Based Stress Reduction, שזה פרוטוקול של 8 מפגשים בני שעתיים, וזה היה ההתחלה. אחרי כמה שנים קבט-זין עשה איזה מהלך שבשביל מי שחושב חשיבה בודיסטית הוא לא מהלך מאוד, הוא מהלך מתבקש במובנים רבים. הוא אמר, אם זה עוזר לכאבים גופניים, למה שזה לא יעבור לכאבים נפשיים? מי שחושב בתוך מודל הוליסטי של גוף נפש, מבין שהפעולה הנפשית מאוד משמעותית בכל הדברים האלו. ואז הוא התחיל להגיד, בואו ננסה את זה באנשים שסובלים מהפרעות חרדה וסטרס, לא רק כאבים גופניים. התוצאות היו מאוד מרשימות, והתפרסמו בז'ורנלים טובים כבר בתחילת שנות ה-80. ז'ורנלים מובילים בתחום הפסיכיאטריה. וכמה שנים אחרי זה, אנשים מתחום ה-CBT התחילו להתעניין בשיטה הזאת, ופיתחו מודל לטיפול במניעת הישנות של דיכאון. ופיתחו פרוטוקול בשם MBCT, שזה ראשי תיבות של Mindfulness Based Cognitive Therapy. והמודל הזה היה מאוד מוצלח מבחינה אמפירית וקלינית, עד כדי כך שאנשים התחילו לחשוב שאולי רלוונטי לטפל בזה לא רק במניעת הישנות של דיכאון, אלא אולי גם בטיפול בדיכאון אקוטי. ומשם התחילו לחשוב אולי זה טוב גם למניעת אובדנות. משם התחיל כבר זרם מאוד גדול של עשייה קלינית שפתחה את הדלת לאובדנות, להפרעות אכילה, לדיכאון אקוטי, לעבודה עם מתבגרים, גל שלם של עבודה ששותפה שלי למרפאה, דוקטור קרן ריינר נוי, שותפה לו בדרום של עבודה עם גני ילדים ובתי ספר. עשינו איזה חשיבה על מיינדפולנס באובדנים חוזרים של הריון, מיינדפולנס בחרדות מסוף החיים וממחלות קשות. אז באמת העניין הזה שג'ון קבט-זין התחיל בסוף שנות ה-70 סביב כאב, זה התפתח כמעט לכל האזורים הפסיכיאטריים, כולל בהפרעות הפסיכיאטריות פורמליות קשות. זאת אומרת, יש עבודות שאנחנו עושים ושיש בעולם עם אנשים שסובלים הפרעות ביפולריות, עם הפרעות פסיכוטיות. כן, המרכז שלנו בבאר שבע הוא אחד המרכזים המובילים בעולם בטיפול בהפרעות פסיכוטיות. יש לנו כל שבוע, או עכשיו אולי קצת פחות בימי הקורונה, אבל בימים כתיקונם אנחנו רואים בשבוע עשרות אנשים שסובלים מהפרעות פסיכיאטריות קשות, ועושים איתם מדיטציה, מה שעד לפני לא כל כך הרבה זמן, בעיני הרבה פסיכיאטרים היה נחשב ביג נו נו.
ורואים בזה איזושהי השתפרות אצל אנשים עם הפרעות פסיכוטיות?
בפירוש, כי אם את חושבת על הפרעות, על פסיכוזה כהפרעה שבה אנשים מאמינים לקולות או שבעצם חשיבה, כן? בעצם גירויים פנימיים שנתפסים כחיצוניים, אז אם בתוך הלוך רוח מדיטטיבי אני לומד לנהל את היחסים שלי עם גירויים חיצוניים שנעימים לי, שלא נעימים לי, אז יש בזה מפתח מאוד מאוד חשוב בתוך פסיכוזה, שאולי דומה למה שהרבה פעמים רואים בפסיכיאטריה קונבנציונלית, שאנשים מתחילים להחלים מפסיכוזה, הם אומרים, אני עדיין שומע את הקולות, אבל אני כבר פחות מאמין מהם. אני כבר לא כל כך מושפע, או אני פחות תחת הכבידה שלהם. אז הפרעות
מבוססות, פחות
תגובתי עליהן. בדיוק, פחות שיפוטי, פחות תגובתי, שזה בדיוק ההגדרה של מיינדפולנס שהתחלנו ממנה.
אוקיי, יש משהו מעניין במה שאתה אומר, כי במיינדפולנס מנסים להיות כל הזמן בכאן ובעכשיו, ואתה אומר שדווקא הפרעות של חרדה או כאב, מקומות שאתה לא רוצה לחשוב על הרגע הלא נעים הזה. אז איך בעצם זה עובד? איך זה עוזר?
הייתי חושב על שני דברים. אחד, הפרעות חרדה בדרך כלל קשורות בים של מחשבות שהמיקום שלהם הוא בעתיד, לא בכאן ועכשיו. כן? אדם חרד, הוא יגיד, בעצם עכשיו זה נכון שעכשיו אני נושם ואני בריא ושהאדמה לא מתמוטטת לי מתחת לרגליים, אבל מחר עלול להיות היום ונורא, או עוד מעט עומד להיות היום ונורא. אז הפוקוס של האדם החרדתי הוא בעתיד. והפוקוס של האדם הדיכאוני הוא בעבר, בדברים שקרו לי והיו ולא בעכשיו. ודווקא עכשיו הנשימה הזאת היא בדרך כלל בטוחה. אז ההבאה של תשומת הלב לכאן ועכשיו היא מביאה ברכה, למרות שאת צודקת שהדבר האחרון שאדם חרדתי רוצה לעשות זה להיות בקשר עם הרגשות שלו. וזה אנחנו קוראים זה הימנעות. נכון? יש לנו עולם שלם של הימנעויות מהתחושות שלנו. ואנחנו נוטים להימנע באלפי הדרכים שהנפש האנושית יודעת להימנע. בבריחות לאוכל, להתעסקות, לעבודה, לסמים, לתרופות הרגעה, המגוון האנושי של לטלוויזיה, למסך, לווטסאפ. המגוון האנושי הוא מאוד מאוד יצירתי בדרכי ההימנעות. וטיפול בהפרעות חרדה באופן קלאסי הוא טיפול בהימנעויות. כן, הטיפול שאנחנו רוצים זה חשיפה בדיוק, אנחנו רוצים לטפל בהימנעויות על ידי חשיפה. אז תוכל לחשוב על מדיטציה כטיפול שהמהות שלו הוא חשיפה. כן, למרות שזה כל כך לא נעים להיות ברגע הזה, יש בזה ברכה גדולה להסכים להיות ברגע הזה. ואז בדיוק, ולהפסיק לפחד מכל התחושות הלא נעימות שקורות לי. ולהתיידד איתם.
אתה במקצועך גם פסיכיאטר. האם מיינדפולנס זה משהו שיכול להחליף תרופות עבור אנשים עם מחלות נפשיות?
אני רוצה לענות על זה בזהירות, כי לתת תשובה גנרית לדבר הזה זה יהיה לא אחראי, אבל בפירוש אנשים שה-well-being שלהם הוא יותר מבוסס בתוך הכאן ועכשיו, שיש להם פרקטיקות שהם יודעים לעשות אותם באופן טוב והם לא נמנעים, אז הם פחות מפחדים מהחרדה שלהם. אז הרבה פעמים אנשים שמתורגלים ומקיימים אימון סדור יכולים להסתפק בפחות תרופות ולפעמים אפילו לעזוב את התרופות כשהם מסוגלים להתיידד עם החרדה וחוסר השקט שיש בהם. אבל כמובן שזה עניין מאוד אישי וצריך לקחת את זה לגופו של עניין ולא כאיזו הכרזה כללית שתהיה לא אחראית.
בטח. ראיתי גם, האמת יש סדרה בנטפליקס מאוד טובה שקוראים לה Explained, ויש שם פרק על מיינדפולנס שאומרים שהוא ממש משנה איזה שהם מבנים במוח, בדרך הפעולה שלהם. אתה יכול טיפה לספר על זה?
יש כל מיני עומקים של אימון, זאת אומרת, מה שרואים במוח לפעמים רואים אחרי תקופות מאוד מאוד קצרות של אימון, שיש פחות תגובתיות של מקומות שנוטים להגיב לגירויים רגשיים, כמו האמיגדלה וההיפוקמפוס.
מה זה תקופה קצרה נחשב?
האמת שהמחקרים האלה הם תמיד מחקרים שאני מטיל בהם ספק, כי בעוד שרואים במוח שינויים אחרי תקופות קצרות של, בוא נגיד, עשרות שעות בודדות של תרגול ואפילו פחות מזה, פעם דוקטור נאוה לויט בן נון שעוסקת במחקר של מיינדפולנס במרכז מודע במרכז הבינתחומי הראתה לי איזה מחקר שאפילו אחרי כמה שעות ספורות כבר רואים שינויים מוחיים. אז בעוד שהמוח מאוד פלסטי ומבטא שינויים מאוד מהר, שינויים ברמת ההרגשה ושינויים ברמה הקלינית, הם לוקחים הרבה יותר זמן. ומחייבים אימון הרבה יותר מסור וממושך. אצל אנשים שמודדים, שעוסקים במדיטציה תקופות ארוכות מאוד, רואים שינויים גם במרכזים מוחיים יותר עמוקים באיזה רשת שנקראת ה-DMN. הדיפולט נטוורק, שהיא עסוקה או נמצאת בקורלציה באופן מאוד מובהק לתחושת העצמיות שלי. וזה מאוד מתקשר לתפיסות בודיסטיות קדומות סביב משהו שבפאלי קוראים אנטה או היעדר מהות עצמית קבועה ומרכזית. זאת אומרת, אנחנו חווים את העולם הרבה פעמים דרך העצמי שלנו. חווים הרבה מאוד אני. ואצל אנשים שמודדים הרבה זמן יש הרבה פחות מרכזיות של האני. שבאופן קורלטיבי שאפשר לראות אותו ב-FMRI, יש פעילות פחותה של רשת ה-default network, רשת נוירונלית שפועלת כשאנחנו לא עסוקים במשהו. וכמו שאתה יודעת, כשאנחנו לא עסוקים במשהו, אנחנו מתאים להיות עסוקים בעצמנו. אנחנו חושבים על מה יהיה, מה היה, מה אני רוצה, יש הרבה הרבה עיסוק בציר הזה של העצמי, שהוא קורלטיבי לפעילות מוגברת של ה-DMN, של ה-Default Network. כשנותנים לאנשים לעשות משהו, הפעילות של ה-Default Network דואכת. שזה אולי גם יכול להסביר את ה... למה במיינדפולנס כל כך עסוקים ברגע הזה. כי כשאני עסוק במשהו ברגע הזה, אני פחות עסוק בעצמי. באופן קורלטיבי, המרכזים המוחיים שמייצרים את תחושת העצמי, הפעילות שלהם דורכת. כסיידטרק, שהוא בעיניי מאוד מעניין ורלוונטי וקשור, את אותה דעיכה בפעילות של רשת ה-DMN רואים בטיפול או בתחת השפעה של סמים פסיכדליים.
אוקיי. בעצם מה זה אומר? שגם יש הפחתה בפעולה של המערכת של העצמי?
בדיוק. זה אחד החוויות המרכזיות שאנשים שתחת השפעה של LSD או פטריות חווים, ובשנים האחרונות יש גם איזה עניין מוגבר ומחקרים קליניים מאוד מאוד מעניינים של טיפול בדיכאון עמיד, בפוסט טראומה, על ידי שימוש בסמים פסיכדליים. שהם קורלטיביים, אני מזכיר את זה בעניין של המיינדפולנס, כי הפעילות המוחית היא מאוד דומה.
אוקיי. יש עוד שינויים במערכת המוחית? מערכות שאולי עובדות יותר כתחליף למערכת הזאת, או ש...
יש כל מיני מנגנונים שעסוקים בביסות מוחי שמתגברים. מנגנוני ביסות רגשי שהם מנגנונים גבוהים של הפריקורטקס. שהם יודעים לעשות דעיכה, הם יודעים להשרות דעיכה של מנגנונים תגובתיים של האמיגדלה ושל ההיפוקמפוס, ואז אנשים שמתרגלים הרבה, אז מרכזים מוחיים גבוהים יודעים לעשות הנמכה של פעילות תגובתית של האמיגדלה וההיפוקמפוס. אז זה גם יחסית מורכב להסביר את זה בעל פה, אבל שלא הבאתי כמה דיאגרמות, אבל גם את זה רואים אצל אנשים שמתרגלים.
מעניין. כמה זמן תרגול, גם של כמה שנים טובות?
אני חושב שההתחלה של זה אפשר לראות אחרי שבועות וחודשים. כמובן שזה מתפתח עם תרגול יותר ממושך. אבל בכל מקרה, חשוב לזכור שזה לא, איזו תרופת קסם שלוקחים פעם אחת והכל מסתדר. זה עניין של תרגול באורח חיים.
רציתי שבאמת אולי אם תוכל אתה לספר איך אתה הגעת לתחום הזה, לאורך חיים הזה.
סיפור מעניין, כן, כי אמא שלי היא מורה ליוגה והייתה מתרגלת מדיטציה תמיד. אז אחד הזיכרונות ילדות הראשונים שלי זה שאני מנמנם מחוץ לאיזה אולם מדיטציה שאמא שלי יושבת בו בארצות הברית. אבל בתור ילד לא הייתי מתרגל באופן קבוע. והתחלתי לתרגל אחרי הצבא, הייתי בכיף, ואחרי הצבא נסעתי לטיול למזרח והסתובבתי גם במנזרים בין היתר, וגם עשיתי את קורס המדיטציה הראשון שלי. זה היה ב-97, עוד באלף הקודם. ומאז בעצם מ-97 אני עסוק בתרגול. בהתחלה התרגלתי ויפאסנה של גואנקה כמה שנים, ואחר כך למזלי פגשתי את המורה שלי, פרופסור יעקב רז, שמאז מלווה אותי באהבה ובמסירות, ועשיתי איזה שיפט ככה יותר למדיטציה של זן, זן בודיזם יפני. במהלך ההתמחות שלי בפסיכיאטריה, אז למדתי גם בתוכנית המטפלים של פסיכודרמה, שהיא בית ספר לתורת הנפש הבודיסטית, והיום אני עומד בראש תחום המטפלים של פסיכודרמה, ובמקביל, אחרי סיום ההתמחות, גם פתחתי את מרפאת המיינדפולנס של המרכז לבריאות הנפש בבאר שבע. אז העיסוק הזה, שהוא גם עיסוק אישי בריטריטים ולמידה ותרגול יומיומי, הפך גם למקצוע ולהוראה. אז אנחנו, אז בעצם יצא לי לתרגל הרבה, גם במסגרת האישית שלי וגם במסגרת שאני מלמד, אז אני יוצא לי ללמד ולתרגל יחד עם תלמידים. והיום גם תלמידים שלי כבר מעבירים קורסים ומלמדים, אז זו עשייה שהולכת ומתפתחת, ואני רואה הרבה ברכה, וגם לא מובן מאליו שבתוך בית חולים ממשלתי, פסיכיאטרי, די קונבנציונלי, יש מין נווה מדבר כזה שעוסק רק במיינדפולנס, ושמשרד הבריאות הישראלי משלם תקן של רופא מומחה בשביל לעסוק במדיטציה שקטה. אז זה סוג של פלא, וגם יש לי הרבה הכרת תודה על זה.
אתה רואה איזה שינוי באמת בתחום הזה של פסיכיאטריה, שאולי מנסים יותר ללכת לכיוון הזה של המיינדפולנס לעומת הטיפולים הקונבנציונליים יותר?
הפוליטיקה של עולם הפסיכיאטריה היא מורכבת. יש כל מיני זרמים וכל מיני שיטות, אז יש בפירוש כניסה של מיינדפולנס לתוך מסגרות פסיכיאטריות קונבנציונליות, שזה דבר גדול שקורה. לא הייתי אומר שזה משתלט על המיינסטרים הפסיכיאטרי. אני חושב שהמיינסטרים הפסיכיאטרי הוא עדיין מאוד ביולוגי ותרופתי. אני חושב שהכניסה דרך המיינסטרים של טיפולים פסיכדליים מדגישה דווקא את ההיבטים היותר הומניסטיים ויותר קשובים לתוך וקושרת אותם לתוך טיפולים ביולוגיים. אז אני חושב שזאת איזו סינרגיה שגם יכולה להביא ברכה לתוך השדה הזה. אז,
okay.
אז יש כמה תחומים שהיום הם קורים והם חמים בתוך העולם הזה.
מעניין. ואם רגע נחבר את זה לתקופה שעכשיו אנחנו נמצאים בה, של הקורונה והסגר, איך אתה היית מציע לאנשים בבית להשתמש במיינדפולנס בשירות שלהם?
אז אני חושב שמי שמתורגל, אז עושה את התרגול שלו, יש גם כל מיני אפליקציות כמו Headspace וכאלה שמפעמים עוזרות, אבל משהו שהוא מאוד יפה שקורה בתקופה האחרונה, שיש הרבה מורים שפתחו את קבוצות התרגול שלהם לקהל הרחב באופן שהוא חופשי, או, או חינם, או בדנה, שזה מין תרומה כזאת. אז יש הרבה קבוצות תרגול עכשיו שיש ברשת שאפשר להצטרף אליהם. אז מי שבכלל לא מכיר, אז אני חושב שיהיה קשה להתחיל בלי מורה. זה בכלל בעיניי דבר טוב שיש מורה שאפשר לשאול אותו שאלות ולתרגל ולקבל הנחיות, בטח בשביל התחלה. אז אני יכול להזמין את המשתתפים גם להצטרף לאחת מקבוצות התרגול שאני מציע, אבל יש הרבה קבוצות תרגול עכשיו שאפשר למצוא ברשת. אז זה באמת רעיון שיכול להקל על אנשים, ואני חושב שהוא מוריד סטרס באופן משמעותי. גם מוריד סטרס, גם מזכיר לנו מי אנחנו ומה הערכים שלנו. כן, אולי אני אזכיר באיזה אמירת אגב שהמילה מיינדפולנס, בעצם מילה מערבית, אולי אפילו לא כל כך מוצלחת למושג בפאלי, בשפה שבה דיבר הבודה, שנקראת סאטי. שאחת המשמעויות של סאטי היא זכרות. כן, אז להיות בתשומת לב זה גם להיזכר מי אנחנו. ומה חשוב לנו ו... כזה.
מדהים. אני באמת אציין פה לגילוי הנאות שאני עושה את הקורס עכשיו שעודד מעביר במרכז של מיינדפולנס בבאר שבע לקהל הרחב, ואני באמת מרגישה בדיוק את מה שדיברת עליו עכשיו, של אתה מרגיש יותר קרוב לעצמך כשאתה מתרגל ועושה את זה. ותהייה שסתם עלתה לי במהלך התרגולים, אני מרגישה תמיד בתרגולים שהמוח שלי רץ קדימה, תכנונים, דברים שצריך לעשות וזה, כשאתם מדברים על התרגול, אתם מציינים שיש גם הרבה היזכרות לאחור.
כן.
רציתי לשאול אם יש הבדל בין אנשים בדברים האלה, או האם חקרו את זה אי פעם?
כן, יש הבדל בין אנשים, ואני חושב שלא רק בין אנשים, אלא יש גם הבדל בתוך אותו אדם בין תקופות. אנשים שהנטייה שלהם היא לדאוג, ולהיות חרדים, אז הם חוששים מפני העתיד. אנשים שהם יותר אובססיביים או מדוכאים, הם חושבים על מה היה. אז, אבל לפעמים יש דברים שמציפים אותנו, אז כשאנחנו מוצפים בדאגה, אנחנו דואגים על המחר. כשאנחנו מדוכאים, אנחנו חושבים על מה היה, וכל מיני מחשבות על אשמה, למה עשיתי ככה, למה אמרתי לה ככה ולא ככה, הייתי, האם סגרתי את המנעול פעמיים וכמו שצריך. אז גם עניין של אופי, גם עניין של תקופות ומה מעסיק אותנו עכשיו. ולמען האמת, בפרספקטיבה של מיינדפולנס, זה לא כל כך מעניין אותי. האם זה עבר או האם עתיד, אני פשוט רוצה לשמוט גם את זה וגם את זה, ולהחזיר את תשומת הלב לעכשיו. באמת זה פרקטיקה של ויתור.
כן.
לוותר על זה, אני מוותר על זה ומחזיר את תשומת הלב לעכשיו.
מדהים. אוקיי, אז תודה רבה, ורציתי להציע אם אתה אולי תרצה להעביר עכשיו מדיטציה קצרה של 3 דקות לטובת המאזינים, שיוכלו גם הם להתנסות בעצמם בחוויה הזאת.
אוקיי, 3 דקות תמיד מרגיש לי כמו איזה חטיף. בוא ננסה שזה יהיה חטיף בריאות.
כן, חלוטין.
אוקיי, אז אני אזמין את מי שמקשיב לשבת קצת יותר זקוך, וקצת להיזכר שאנחנו חיים בתוך גוף. ומה שמזכיר לנו את זה הרבה פעמים זה הנשימה שלנו. אז אני מזמין את מי שמוכן לעצום עיניים, ואם קשה לעצום עיניים אפשר להניח את המבט על איזו נקודה. ולקחת כמה נשימות מעט יותר עמוקות מהרגיל, ואז להרפות לתוך הנשיפה, ובכל פעם שאנחנו נושפים קצת להניח לדברים שאנחנו עסוקים בהם, ולשים לב מאוד מאוד אל תוך השאיפה והנשיפה הזאת. להפוך את השאיפה והנשיפה הזאת למשהו שהוא מאוד חשוב ויקר ערך בשבילנו. נרגיש את גל הנשימה נכנס מהנחיריים, עולה במערות האף, ממלא את הבטן, את החזה. ואז נשמוט, נוותר, נניח לאוויר, לצאת באופן לגמרי פסיבי. נמלא את כל התודעה שלנו בשאיפה ובנשיפה. נשים לב איך כל הגוף שלנו נושם, איך כל האור שלנו אפילו נושם. איך שכל העולם, כל היצורים עכשיו גם נושמים ביחד איתנו. אפילו התאים נושמים. וניקח עוד 3-4 נשימות יותר עמוקות מהרגיל, וננסה שכל שאיפה תהיה קצת יותר גדולה מקודמתה. ולאט לאט נפקח עיניים שוב, נחזיר את תשומת הלב אל החדר, אל הגוף, אפשר להתמתח טיפה. אתם תראו הרבה פעמים שבסוף תקופות של מדיטציה אנשים מצמידים ידיים וקדים קידה קטנה. והקידה הזאת היא לא דווקא, עליו דווקא קידה למורה, אלא היא אמירת תודה על זה שאנחנו בריאים מספיק וצלולים מספיק ועל כל אותם דברים לא מובנים מאליהם שהיו צריכים לקרות כדי שנוכל לשבת עכשיו ולעסוק בהקשבה ובשקט, שאנחנו לא מוטרפים מרעב או מחרדה או ממצוקה, ושהאדמה במקום ושהשמיים במקום. אז יפה וטוב להכיר תודה על כל אלה וגם על המפגש שלנו.
מקסים. נכון, תודה רבה, באמת היה לי מעניין ממש וכיף. אני אגיד גם תודה לבוזי שנמצא איתנו עכשיו כל השיחה, שומר על שקט אבל עוזר לנו להוציא את הפרק הזה לפועל. ולסיום, פונה למאזינים, אם יש לכם איזה שהם שאלות או הערות או הצעות לפרקים, כמובן שאתם מוזמנים להצטרף לעמוד הפייסבוק שלנו או רק להגיב שם, של Brainstorm BGU. ובאופן כללי העמוד הזה מאוד פעיל, יש שם תחרויות על פרסים, כל מיני דברים, אתם ממש מוזמנים להצטרף. וזהו, תודה רבה שהזנתם, להתראות.
תודה רבה, תודה שהזמנת אותי.
תודה לך, ביי.
BGU Radio. BGU Radio.